נתחיל במספרים. יותר מ-27% מהישראלים חיים כאן בעוני, שזה יותר מ-2.5 מיליון, בהם יותר מ-1,118,000 ילדים, 37%. על פי נתוני ארגון לתת שהתפרסמו הבוקר, הקורונה החריפה את המספרים בעוד 10%. המספרים האלה הם אנשים. המספרים הם בני אדם, וכשאדם מפסיק לחמם את הבית שלו, אם יש לו בכלל בית, זה אומר שהרבה יותר קר בחורף ויותר חם בקיץ, זה אומר שהוא מוותר על רכישת מוצרי מזון, זה אומר שהוא מוותר על חלק מהטיפולים הרפואיים, זה אומר להגיד לילדים אין לי, וזה גורם לילדים להרגיש בושה גדולה. האמת שרבים תולים בתקופה האחרונה את רוב האשמות בקורונה. תשכחו כל מה שהיה לפני. 2020 יצרה מצב חדש. העבודה לא אותה עבודה, השכר לא אותו שכר, משכנתה, שכר דירה, ילדים בזום, משברים נפשיים, העולם התהפך. אחד הנתונים שמבליטים בדוח לתת הוא השחיקה המתמשכת במעמד הביניים. הם הרוב. הולכים לצבא, משלמים מיסים, כשאומרים נושאים בנטל, זה בדיוק הם. מעמד הביניים הם הרוב. מעמד ביניים חזק יהיה בקרוב זיכרון רחוק. בעשור האחרון, הרוב הזה הולך ומתקרב למעמד הנמוך, לשכבת העוני. כמעט רבע ממשקי הבית כבר נמצאים באזור המסוכן הזה מזמן. הדבר הייחודי לישראל הוא שאין יותר משמעות לעובדה ששני בני הזוג עובדים ומתפרנסים בכבוד. מעמד הביניים, העניים העובדים. Here we go. עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל איילון. בהמשך נדבר כאן עם מנכ״ל ארגון לתת, רן ויינטראוב, ועם מירי, אימא לארבעה ילדים ממרכז הארץ, אב המשפחה, הוא המפרנס. וגם קורונה, בבתי החולים נערכים להתפרצות הגל החמישי, מזן האומיקרון. נדבר עם מנכ״ל בית החולים בלינסון, דוקטור ערן רוטמן. התפרצות בבית ספר במעלה אדומים, אנשי צוות, הדביקו עשרות תלמידים. נדבר עם ראש העירייה בני כשריאל, האם יש כוונה לסגור עוד בתי ספר? ומי דואג לדרי הרחוב? רובם נמצאים באזורי תל אביב וירושלים. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו איציק אהרון. איפה הכסף? בשידור חי, גם בפייסבוק, גם בטוויטר, פותחים בכותרות. עוד 10 מדינות מצטרפות מהלילה לרשימת המדינות האדומות שהיציאה עליהן נאסרה, ובהן ארצות הברית, קנדה ושוויץ. ועדת חוקה אישרה את התקנות שיהיו בתוקף עד ל-29 בדצמבר. שר האוצר אביגדור ליברמן אומר היום בוועידת גלובס שצריך ללמוד לחיות לצד הקורונה.
כל הנתונים האלו מצביעים בוודאות שכרגע בטח ובטח אין שום צורך להיכנס פה לפאניקה. ואין פה שום צורך כרגע להכביד עם עוד מגבלות, ובסופו של דבר אנחנו חייבים ללמוד לחיות לצד הקורונה. הקורונה תלווה אותנו כנראה גם ב-22 וגם ב-23.
תגובות חריפות מכל הצדדים להתבטאות החריגה של יושב ראש רע"מ מנסור עבאס לפי המדינת ישראל היא מדינה יהודית. הנה דברים שאמר עבאס בוועידת גלובס.
אין ספק שאנחנו עומדים בפתחו של עידן חדש. מדינת ישראל נולדה כמדינה יהודית. זאת החלטתו של העם היהודי שהוא מקים מדינה יהודית, נקודה. השאלה היום היא לא מה הזהות של המדינה. היא ככה נולדה וככה תישאר. אלא מה מעמדו של האזרח הערבי ושל החברה הערבית במדינת ישראל היהודית. זאת השאלה.
מחירי החשמל יעלו מפברואר ב-5% בעקבות עליית מחירי הפחם. שרת האנרגיה קרין אלהרר מיש עתיד הסבירה הבוקר בתוכניתנו 7-9.
רשות החשמל עושה איזשהו חשבון של כל העלויות שיש לייצור חשמל. הם לקחו בחשבון מחיר פחם שעלה באמת במאות אחוזים. העלייה הייתה אמורה להיות הרבה יותר גבוהה. אני לא מקלה ראש באירוע הזה. אני רק באה ואומרת שרשות החשמל עשה כל כולל הכל על מנת להוריד את העלייה הזאת.
המשטרה עצרה 3 רוקחים ורופאה בחשד שהיו מעורבים במקרים של מתן תרופות אונקולוגיות שפג תוקפן. התרופות ניתנו במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה. ומשרד האוצר ורשות שוק ההון פועלים להפחית את דמי הניהול שמשלמים מבוטחי הפנסיה לקרנות. משרד האוצר העביר לאישור ועדת הכספים תקנות, על פיהן יופחתו דמי הניהול לרמה של 0.3% בשנה. מיכל היימן, מנהלת חטיבת החיסכון הפנסיוני ברשות שוק ההון, מסבירה.
מטרת התיקון הינה הפחתת תקרת דמי הניהול המשולמים על ידי פנסיונרים במהלך תקופת קבלת קצבת הזקנה שלהם מקרן הפנסיה, משיעור של 0.5% לשיעור של 0.3%. הצעד הזה הוא בעצם מהלך משלים למספר הסדרות שקודמו בשנים האחרונות על ידי רשות שוק ההון, שכל המטרה שלהם היא הפחתה של דמי הניהול החוסכים בחיסכון הפנסיוני בישראל. לאחר השלמת ההליך של אישור התקנות, כלל הפורשים החדשים לפנסיה ייהנו מדמי ניהול נמוכים יותר, שמשמעותם הישירה היא הגדלה של הפנסיה שמשולמת להם.
עד כאן הכותרות שלנו, כבר חוזרים לשיחה עם בני קשריאל. שלום לראש עיריית מעלה אדומים, בני קשריאל.
שלום וברכה.
שלומך, ערב טוב. שלומך היום, לאור סגירת בתי הספר, ומה קורה בעיר?
זהו בדיוק, פרץ אצלנו שוב פעם המשבר של הקורונה. היינו ירוקים עד שבוע שעבר, כנראה בגלל מסיבות, חגיגות של חנוכה מחוץ לעיר, פסטיגלים וכדומה. בני הנוער שלנו חלו, יש לנו 193 מאומתים, ביניהם 165 תלמידים במוסדות החינוך, מתוכם 27 נדבקו מהזן החדש, האומיקרון.
כלומר, אתה יודע שיש 27 נדבקים באומיקרון. אוקיי, מה מצבם של המאומתים? מישהו יודע?
לפי מה שאני הבנתי, שמעתי גם ממנהלי בתי הספר ואחרים, מצבם של התלמידים בסדר גמור, אמנם הם מאומתים, קצת חרחורות, כאבי ראש, כאלו ואחרים, חולשה, אבל הם ברוך השם, הם לא צריכים אשפוז והם לא בסכנה.
והמורים, הצוותים, צוותי
ההוראה? גם אצל המורים, לא קיבלתי את כל המידע על המורים, אבל גם המורים, מצבם כזה הוא לא קשה ולא דורש אשפוז.
אוקיי, יפה. עכשיו, בוא אני אשאל אותך...
הכל נכון לעכשיו.
הכל נכון לעכשיו, לרגע זה. איך צריכה להתנהג לדעתך, בני קשריאל, מערכת חינוך, כשמתגלים מקרים כאלה, כשאנחנו יודעים, אתה מספר לנו על 27 מקרי אומיקרון, אנחנו יודעים שזה מאוד מאוד מדביק, השאלה היא מה עושים עכשיו, מה אתה חושב?
כן, קודם כל, אנחנו מטפלים בנושא של הקורונה בכלל, כבר מתחילת המשבר הראשון, מיד הקמתי את מטה המאבק בקורונה, במשבר הראשון, וכינסתי כבר בתחילת השבוע את המטה הזה שוב פעם, והנחיתי את כל הגורמים בעירייה, אגף החינוך, ביטחון, וכמובן יחד עם המשטרה והפיקוח והשיטור העירוני, לפעול ללא לאות, לאורך זמן, ברציפות כנגד התופעה הזאת.
שזה אומר, רגע, אז שזה אומר מה? מה בעצם עושים?
הנה, בדיוק.
מתגלים מקרים, סוגרים בתי ספר, מחפשים מאומתים.
שלושה בתי ספר נסגרו עד יום ראשון הבא, והתלמידים כמובן ילמדו מרחוק, יש לנו את כל הציוד, את כל הכלים ללמד אותם. דבר שני, בשאר בתי הספר וגני הילדים, הוריתי שוב פעם, לבדוק שוב פעם את הנהלים, וכמובן לפעול לפי הנהלים ולא לוותר לאף אחד. דהיינו, מסכות, מרחק של 2 מטר ויותר, ולעודד את החיסון לכל תלמידי בתי הספר וגני הילדים מגיל 5.
לעודד? מה זה אומר לעודד? בני קשריאל, מה זה אומר לעודד? זה בדיוק, כי אתה יודע, גם ראש הממשלה מעודד, אבל אתה יודע, אין פה כפייה. והשאלה, קודם כל אני אשאל אותך מה זה לעודד מבחינתך, מה אתה עושה בעיר שלך?
לעודד זה דבר כזה, אני מקווה מאוד שמשרד החינוך לא יעמוד בדרכי בנושא הזה ולא יפגעו לנו בסמכויות. לעודד זה קודם כל הקמפיין של ההסברה בבתי הספר, גיוס כל המורים והמנהלי בתי הספר והגננות כדי לשכנע את ההורים, כי אכן החיסון הוא טוב לילדים ולא פוגע בילדים, אלא אדרבה, תופעות הלוואי והפוסט קורונה הם אלו שפוגעים בילדים, ויש לנו מקרים כאלו בעיר.
ואתה עושה את זה, בני קשריאל, אתה עושה את זה בתוך תחומי בתי הספר?
אני עושה את זה, את ההסברה בתוך תחומי בתי הספר,
וכמובן לציבור הרחב. את מתן החיסונים. אתה נותן...
את החיסונים אנחנו עשינו עד עכשיו בניידות שהגענו לבתי הספר. לצערי, מה שקרה, משרד החינוך, משרד הבריאות, החליטו לעצור את הניידות שם, ולהתחיל בחיסונים של אחיות בבתי הספר. מאחר ואין חפיפה ביניהם, נוצר פער של כשבוע ימים עד אשר האחיות יקבלו את האמפולות ושיחסנו את הילדים. וזה חבל. היו צריכים לעשות חפיפה של שבוע עד שבועיים, ולאחר מכן להעביר את זה, אם צריך להעביר את זה, לאחיות בבתי הספר. אני באופן אישי לא הייתי עושה את זה, כי אני חושב שלהכניס את הניידות ולעשות מזה הפנינג של ילדים שהולכים להתחסן הוא טוב יותר, משום שברגע שילדים אחרים שפוחדים להתחסן, רואים את האחרים שבעצם הזריקה עצמה היא לא בעייתית, היא לא כואבת ואין כאבים לאחר מכן, אני חושב שתלמיד היה משכנע תלמיד.
מה אתה עושה עם הורים שמתנגדים?
אני בעד ואני מקווה מאוד שמשרד החינוך ייתן לי את הסמכות הזאת. הורים שמתנגדים, הילדים שלהם או שלא ייכנסו לבית הספר, והם ייכנסו לבית הספר, הם כמובן יצטרכו לעבור בדיקות יומיומיות, ולא רק על ידי ההורים שלהם, אלא על ידי גורם בתוך בית ספרי.
זה כבר קורה, או שאתה חושב לעשות את זה?
עדיין לא קורה, אני ביקשתי לעשות את זה, אבל כנראה שיש לי כאן מניעה ממשרד החינוך, אני אנסה לשכנע אותם שאכן ייתנו לנו את הסמכות הזאת.
אתה חושב שראשי ערים צריכים לקבל סמכויות יתר ממשרד החינוך?
בוודאי.
שזה אומר מה בעצם, ההחלטה צריכה להיות בידיים שלכם?
תראי, ללא מרכז השלטון המקומי, כל הנושא הזה של קורונה היה גובה מאיתנו מחיר יקר מאוד, מחיר חיים יקר מאוד. מרכז השלטון המקומי יודע לטפל באוכלוסייה שלו. מרכז השלטון המקומי מכיר את האוכלוסייה שלו, מכיר את מערכת החינוך. ואני חושב שצריכים לתת את הסמכויות למרכז השלטון המקומי לטפל בזה ולא רק את האחריות. זורקים עלינו כל הזמן אחריות על כל דבר ודבר ולא רק על הקורונה.
איזה סמכויות אתה מתכוון?
הסמכויות הם משאירים אצלהם.
למשל, איזה סמכויות? מה היית רוצה?
בנושא הזה של הקורונה לדוגמה, סמכויות אחרות בחוקי התכנון והבנייה, אני לא צריך על כל חדר טאבה של אישור של מינהל מקרקעי ישראל, של רשות מקרקעי ישראל, ואישור ועדה מחוזית, ואישור משרד הבינוי והשיכון, ואישורים אחרים. דברים כאלה, זה נותן כמה דוגמאות, יש המון דוגמאות כאלו, בנושא ביטחון, בנושא חינוך, בנושא רווחה, אני חושב שהרשות המקומית מכירה את האוכלוסייה שלה הרבה טוב יותר בהרבה מאשר כל משרדי הממשלה האחרים.
תשמע, אני רוצה לשאול אותך על ההתבטאות של ראש הממשלה השבוע, שבעצם מציע, הוא מציע, וזה בינתיים מעורר התנגדות, שתלמידים מחוסנים ילמדו בתוך בתי הספר, ואלה שלא ילמדו מרחוק בבית. מה אתה אומר על זה?
אני מבין מאוד את ראש הממשלה, המצב הוא לא טוב, לא ייתכן שתלמידים לא מחוסנים מסכנים את הילדים אחרים, חלקם גם הם בעלי סיכון גבוה לחלות, ובעלי סיכון גבוה להיפגע מהמחלה הזאת, כמו אלו שיש להם אסמה, אלרגיות וכדומה, ובואו לא נשכח שלילדים אלו יש גם הורים שחלקם גם הם עם חיסון נמוך, חיסון גופני נמוך, כמו חלילה אלו שמקבלים הקרנות וכדומה, ויש גם סבא וסבתא, בגיל כזה שהוא כבר בסיכון. אני מבין את ראש הממשלה, אבל הייתי מציע לו לתת את האלטרנטיבה הבאה, כמו שאני אמרתי מקודם, לבדוק יום יום תלמידים, כל בוקר יום יום את התלמידים שלא חוסנו בכניסה לבית הספר.
תגיד, אתה חושב
לא
שמשרד החינוך...
לא נכנסים לבית הספר ללא בדיקה.
משרד החינוך הוא מי שעומדת בראשו עושה מספיק, או שהיא ככה מנסה קצת להחביא את זה מתחת לשטיח?
אינני יודע, משום שהיא אף פעם לא דיברה איתנו, היא לא הרימה אפילו טלפון ולא הגיעה לבקר. אני מקווה מאוד שברגע שהיא תבין את המצב הקשה, היא תסכים גם עם ראש הממשלה.
כלומר, היא לא מבינה את המצב הקשה.
אני חושב שהלחצים של הארגוני המורים ואחרים ושל הורים מביאים אותה לכך שהיא כנראה לא מבינה עד כמה המצב קשה. היא לא מבינה שאמנם הילדים שנדבקים ואז הם יכולים להחלים במהרה, אבל יש לזה גם, יש לזה גם השלכות אחרות, כמו להדביק ילדים שבעלי סיכון בריאותי גבוה, להדביק את ההורים שבעלי סיכון גבוה, ולהדביק כמובן את את הסבא והסבתא שהם בגילאים בסיכון גבוה.
כן, טוב, שאלה אחרונה, בני קשריאל, מה דעתך על חוק חובת חיסונים?
אני בעד.
לחייב בחוק.
אני בעד להקים את החוק הזה, ואלו שלא יכולים או לא רוצים, כמו שאמרתי, הם יעברו בדיקה על חשבונם, לא על חשבון אף אחד אחר, לא על חשבון המדינה, על חשבונם יום-יום.
בני קשריאל, ראש עיריית מעלה אדומים, מאוד מעניין היה לשמוע מה שאתה אומר לנו, תודה רבה לך.
אני בסך הכל רוצה קהילה בריאה, שעם עם חיים, עם חיים, עם חיים בריאים, וכמובן שמערכת החינוך תפעל ללא הפסקות.
תודה רבה לך. שלום, שלום.
כל טוב, שלום.
עכשיו אנחנו אומרים שלום לדוקטור ערם רוטמן, שהוא מנכ"ל בית החולים בלינסון. דוקטור רוטמן, שלום.
שלום וברכה.
שלום, שלום. טוב, בבתי החולים כבר מתחילים להיערך להתפרצות זן האומיקרון, ואני רוצה לשאול מה קורה אצלכם בבלינסון קודם כל.
אז אכן כחלק כבר משגרת חיינו אנחנו נערכים לעוד גל, שלמעשה חלק מאוד מאוד חשוב מההיערכות שלנו היא בשמירה על העובדים, קודם כל מפני שכמו שכולנו כבר יודעים, וריאנט האומיקרון יכול להדביק גם אנשים שמחוסנים, מחלימים, אומנם בצורה קלה יותר, אבל אם העובדים ייפגעו כחלק מכל הגל הזה, אז למעשה ייפגע כוח האדם שיוכל לתת מענה למטופלים. לכן קודם כל חשוב לנו לשמור על העובדים, ולכן גם הוצאנו הנחיות מאוד ברורות לעובדים, רענון של כל מיני נהלים, אנחנו מבטלים כנסים, מבטלים מפגשים של פרונטליים של עובדים, כדי באמת לצמצם את היכולת להדבקה, גם את חדר האוכל שלנו בבית החולים, אגב אנחנו סוגרים בדיוק מאותה הסיבה.
הבנתי, תגיד כמה חולי קורונה מאושפזים אצלך כרגע בבלינסון?
ברגע נתון זה יש שלושה חולים, מתוכם יולדת אחת שמחוברת לאקמו, שכבר מטופלת אצלנו בשבועיים האחרונים, זה מסוג המראות שכבר שכחנו מהגל הקודם. החולים אגב מגיעים כרגע בטפטוף, למרות שהטפטוף הזה הולך ועולה, בין השאר אנחנו מטפלים בבית החולים גם בריג'נרון, שזה הנוגדנים המונוקלונליים בחולים מדוכאי חיסון שנחשפו, כן. ואנחנו רואים עלייה בכמות החולים שנדרשים לקבל את הריג'נרון, כך שבהחלט אנחנו בתחילתו של הגל.
מדובר במחוסנים, בלא מחוסנים, מה אתה רואה בגל הזה שמגיע לבית החולים?
בקרב המאושפזים רובם ככולם הם אנשים או שאינם מחוסנים או שאנשים שקיבלו חיסון ראשון ושני בלבד.
אוקיי, עכשיו מה בכלל בית החולים עובד הרי בכל המחלקות ויש גם שפעת והשנה יש שפעת כי אנחנו דילגנו על שנה קודמת, מה מצב המאושפזים בכלל, מה מצב בית החולים כרגע מבחינת דפוסה?
אז בית החולים שלנו על מלא ועמוס, אנחנו את תחלואת החורף כבר רואים, המחלקות הפנימיות שלנו בהחלט מלאות, אנחנו רואים גם עלייה בכמות המונשמים שאנחנו רגילים לראות כל חורף בקרב האוכלוסייה הקשישה בגלל דלקות ריאה ושפעת, ובהחלט גם מבחינת המלרד, המחלקה לרפואה דחופה של בית החולים, גם כאן אנחנו רואים פעילות ועומס. שכמובן כל שאר בית החולים גם הוא מתפקד בצורה מלאה ועמוסה, מחלקות כמו המחלקה הנוירולוגית שמטפלת בחולים עם שבץ מוחי, מחלקה קרדיולוגית שמטפלת בחולים לאחר התקפי לב, חולים שמגיעים לצנתורים דחופים, המחלקות האלה מלאות. אנחנו גם בהחלט רואים עלייה בתחלואה של מחלות שהוזנחו בתקופה הארוכה הזאת שהקורונה מלווה אותנו, יותר התקפי לב, יותר אירועים מוחיים, חולים אונקולוגיים מגיעים בצורה הרבה יותר כבר מורכבת ומסובכת מבחינת המחלה שלהם.
ואתה מייחס את זה באמת לאותה שנה שטופלו ודיברו רק על הקורונה וחולים הוזנחו?
כן, לחלוטין כן. אני רוצה להזכיר לכולנו שבשנה הראשונה של הקורונה הייתה קרוב לחצי שנה שבה הפעילות הרפואית שאינה קורונה די הוזנחה, ואנשים גם פחדו להגיע לבתי חולים, אנשים פחדו להגיע למרפאות, פחדו להיבדק.
וזאת התוצאה. זה מה שאתה אומר.
ובהחלט אנחנו רואים היום את התוצאה.
תגיד, בוא נדבר רגע, דיברתי קודם עם ראש עיריית מעלה אדומים, שאלתי אותו לגבי חובת חיסון. מה אתה חושב בעניין הזה?
אני לא חושב שצריכה להיות חובת חיסון. בסופו של דבר אנחנו חברה שהיא דמוקרטית, וכל אדם אדון לגופו ואדון לבריאותו. אלה שלא מתחסנים, אגב, קודם כל מסכנים את עצמם. המראות שראינו פה בגל הרביעי של חולים שחלקם הלא קטן היה חולים בגיל צעיר שאו שהלכו לעולמם או שיצאו עם נכויות הוא מאוד מאוד גדול, כך שבאמת כל אחד צריך לעשות את חשבון הנפש שלו אל מול התחלואה הזאת שעדיין קיימת.
יש יש לך רופאים או צוותים בבית החולים לא מחוסנים שהוא מסרבים לקבל חיסון?
התשובה היא כן, והתשובה שבכל מוסד רפואי במדינת ישראל קיימים עובדים כאלה.
באיזה קנה מידה, בכמה מדובר?
מדובר בכמות קטנה גם ביחס לאוכלוסייה, מדובר בכמות הרבה יותר קטנה ביחס לאוכלוסייה, אבל אין ספק שהם קיימים.
ואתה חושב שהם צריכים להמשיך לעבוד בבית החולים?
אנחנו אגב מחייבים כל אחד מהם לבצע בדיקה של קורונה אחת לשלושה ימים.
כלומר PCR, בדיקת PCR.
נכון. כן. אגב, הם עושים את הבדיקה על חשבונם, ואנחנו בהחלט דואגים לוודא שאכן הם עשו את הבדיקה, כדי לוודא שבאמת הם מגיעים למקום העבודה, כשהם לא חולים.
ולא חשבת לרגע להגיד לאותם רופאים שבו בבית?
התשובה היא שלא, ואני חייב לומר שבאמת מערכת הבריאות שלנו היא לא עם עודף כוח אדם בלשון המתה, ולכן אנחנו לא יכולים לוותר על אף עובד, בוודאי ברגעי עומס. כן. אבל שוב, אנחנו בהחלט מקפידים שהעובדים האלה, א', יגיעו לאחר בדיקה, ב', שכמו כל העובדים בבית החולים, כולם עובדים עם מסכה, אנחנו מאוד מקפידים על כך, ולכן הסיכונים הם ממוזרים.
דוקטור רן רוטמן, מנכ״ל בית החולים בלינסון, תודה רבה לך על הדברים האלה.
תודה לכם.
שלום, שלום. קודם פתחנו את התוכנית עם דוח לתת שמתפרסם הבוקר, ויש עלייה לא טריוויאלית במספר אנשים שמתקרבים יותר ויותר לקו העוני. מדברים על אנשים שמדברים על ביטחון, חוסר בביטחון תזונתי, שזה בעצם כמעט רעב, אם היינו רוצים להגדיר את זה ככה. אנחנו רוצים לדבר עם מירי. מירי היא אימא לארבעה ילדים, אחד מהילדים נכה, על הרצף האוטיסטי, מקבלת קצבת נכות, ובן זוגה הוא המפרנס היחיד. מירי לא עובדת. שלום מירי.
כן, שלום.
שלום, שלום. טוב, אני רוצה קודם כל לשמוע ממך, ככה, את יודעת, איך החיים שלך מתנהלים ביומיום, עם ארבעה ילדים, עם מה חסר, מה לא חסר, איך את מתנהלת בעצם?
טוב,
ההתנהלות
שלנו היא
מאוד
מאוד קשה. יש לך שני ילדים שהם חולים בבית, ושאין לך מענה ואין לך גם למי לפנות. זה אומר שזה דורש מאיתנו הרבה, דורש מאיתנו מאמץ, לעשות מאמצים מאוד נפשיים מאוד מאוד
זה ללא ספק, אבל כשאת אומרת שני ילדים, הילדים נמצאים בבית באופן קבוע, הם לא במסגרות?
הילדה שלי הקטנה על הרצף היא כן במסגרת, היא בדן תקשורת, והיא נמצאת שם מחצית מהיום.
והילד הנוסף?
הילדה הנוספת היא גם נמצאת בבית ספר, אבל ההתמודדות עם הבעיות היומיומיות, שאת צריכה להיפגש עם המערכת 3 פעמים בשבוע, את צריכה דרך לתת את כל כולך, את לא יכולה פשוט לעבוד. את צריכה לתת לילדים, לתת להם מענה שמצריך ממך להיות 100% בשבילהם.
ואת באמת עושה את זה, את לא עובדת.
אני לא עובדת כרגע, לא. עובדת, אני גם לא יכולה לעבוד, כי יש לי פגישות עם הפיזיותרפיסט ועם הקלינאי תקשורת ועם הפסיכולוגית, וכל יום זה עם מישהו אחר, כל יום זה משהו אחר.
כלומר, את כל כולך לילדים.
האמת היא שנורא קשה. אנשים פשוט לא מבינים עד כמה זה קשה לנו להוריד את הראש ולהיות נזקק ולבקש. לבקש מהמערכת, לבקש מהגופים שאמורים באמת לתת מענה לאנשים, למשפחות.
את מדברת, מירי, על כל מיני בקשות וכל מיני מענים. בואי נתחיל מהדבר הכי בסיסי. אוכל. חסר לכם אוכל בבית?
חסר לנו אוכל בבית. אנחנו מצב כלכלי מאוד קשה. הילדים פשוט ישנים בלי חימום. אין לנו פשוט חימום. אנחנו גרים בדירת 3 חדרים. ואין חימום בחדר של הילדים.
כלומר, אתם לא מדליקים מטעמי חיסכון?
לא מטעמי חיסכון, ממש לא. זאת אומרת שאין להם חימום בחדר שלהם. החדר שלהם כפו. ואין חימום בחדר. אין לך גם את האמצעים לקנות, כי את סגורה מכל הכיוונים. האמת היא שאני מדברת איתך, אני אגיד לך את האמת, עייפתי. עייפתי... אנחנו עייפנו. ואני לא רוצה לחשוב מה עוד כמוני עוברים. כשהם מתקשרים למסגרת כמו רווחה ומספרים להם שאין לילדים מיטה לישון ואין להם סמיכות להתכסות ואין תנור בחדר ואי אפשר לחמם אותם, והם אומרים לך את האמת, אין תקציב. זה התגובה. זה המענה שאת מקבלת. שאת מספרת שיש בעיות ואת רוצה תמיכה, אז אומרים לך, גם, אין מענה לזה. אין לך למי לפנות.
מי זה אלה שאת מתקשרת אליהם ואומרים לך, אין לי תשובות?
הלשכת רווחה, ויצא לי לא מזמן גם לדבר עם הלשכה של השר,
ופשוט
אני מרגישה שאין לי מענה. אין לי מענה, כי אני מתחננת לעזרה, ואומרים לי, יש לך קצבת נכות. ואני אמורה לחיות. ואני אמורה לחיות.
את מתקיימת מקצבת נכות ומהמשכורת של אבא של הילדים, של בעלך.
אנחנו מתקיימים מקצבת נכות. ומהמשכורת כמובן. אבל בואי, אי אפשר להגיד לבן אדם, אי אפשר להגיד למשפחה, אתם מתקיימים מכך וכך הכנסות, בואו תסתכלו מה באמת בשטח קורה. מה העלות של גן תקשורת, מה העלות של צהרונים, מה העלות של גנים, מה העלות של סחירות, מה העלות הכלכלה בבית.
תגידי, איך הילדים חיים עם הדבר הזה? מה אתם אומרים להם? מה השאלות שהם שואלים?
אז זהו, אז פה זה הכך ששובר אותך. כי כשאת רוצה לתת לילד שלך משהו, ואת רוצה לתת את הדברים הכי בסיסיים, הייתי במצב שלא היה לי אפילו חלב במקרר, לא היה לי מעדן לתת להם, כי לא היה לי מספיק כסף להוציא, לא היה לי כסף לקנות אוכל, זה המצב, ככה המצב היה.
יש הילדים רעבים?
הילדים רעבים. כן, זה המצב. היום זה המצב שלי.
טוב.
ואין לי למי לפנות.
אוקיי. אז
אין גוף שאת יכולה לדבר איתו.
את אומרת שפנית ללשכת שר הרווחה. אנחנו נמשיך ונדבר איתך מדי פעם כדי לראות מה קורה. לא יכול להיות שילדים רעבים יסתובבו ככה במדינת ישראל בשנת 2021. אני רוצה להודות לך בשלב הזה. מירי,
תודה רבה.
תודה שדיברת איתנו וחשפת את זה, זה לא פשוט. ערן ויינטרוב, מנכ"ל ארגון לתת. שלום ערן.
שלום ענה. לפני הכל אני רק רוצה להגיד שגם אני, כמה שאני 20 שנה בתחום הזה, היה לי קשה מאוד לשמוע את מירי, אני גם אגיד שבאופן מיידי אנחנו נדאג להם לרדיאטור לחדר של הילדים, לסמיכות ולציוד חורף. אנחנו עכשיו בדיוק מחלקים 10,000 ערכות, גם לקשישים, לניצולי שואה וגם למשפחות שנזקקות, ואנחנו נדאג לזה באופן מיידי. כמובן גם בנושא המזון, לוודא שנעשה את המקסימום כדי לתת להם סיוע משמעותי ככל שניתן.
טוב, זהו. אני, יעל אילון, העורכת שלי, העבירה את הפרטים, ואני מניחה שיש לך, ואתה מכיר את המשפחה. ואני רוצה להתקדם איתך הלאה, כי בתור הפתיחה שלי בתוכנית, דיברתי על מעמד הביניים, שאתה בעצם בדוח הזה אומר, גם קורונה, שכולם תולים, אתה יודע, גם מצבם של הילדים בבתי הספר, אנחנו מדברים על זה הרבה, בכל מיני מסגרות, ובכלל, הקורונה עשתה שמות במדינה, אבל זה לא רק קורונה, מעמד הביניים הולך ונשחק כבר הרבה מאוד שנים. כבר אין את מעמד הביניים החזק, שפעם היינו כולנו גאים בו, והוא בעצם נושא בנטל, הוא הדבר המרכזי בארץ.
כן, זה בהחלט תופעה שאנחנו רואים אותה בשנים האחרונות.
כלומר, אתה יכול להגיד היום, אירן ויינטרוב, שאין מעמד ביניים? כלומר, היום יש או עשירים מאוד, שזו שכבה מאוד מאוד דקה, או אנשים שחיים בצורה בינונית ומטה.
תראי, ענת, קודם כל, בהחלט הבעיה המרכזית אצלנו היא הפערים, כי אנחנו רואים מה קורה בבועת ההייטק, אבל אי אפשר להגיד שאין מעמד ביניים, אבל הוא מאוד מאוד נשחק לפי הנתונים שלנו. השחיקה היא החמירה בקורונה ועוד יותר בשנה הזאת, כך שלפני הקורונה מעמד הביניים היווה 58% מסך האוכלוסייה, היום זה 48%. ועוד דבר חמור שאנחנו רואים, ואנחנו הגדרנו את זה, כאילו לכאורה נוצר מעמד חדש, אנחנו הגדרנו אותו עניי מעמד הביניים, מכיוון שאנחנו רואים שיש כמעט רבע מהאוכלוסייה, 23.6%, שלמעשה הידרדרו להיות על סף העוני. הם בתחתית מעמד הביניים, והם עוד רגע מידרדרים לעוני, ובסכנה מוחשית להידרדר לעוני. ועכשיו זאת שאלה בעצם גם חברתית וגם כלכלית שעלולה להשפיע על כל המשך, כי כבר עכשיו אנחנו בסיטואציה, כפי שאציינת גם בפתיח, 2.5 מיליון נפשות, 1,100,000 ילדים, אנחנו גם ככה, עוד לפני הקורונה, היינו במצב מאוד קשה, ואם עוד עשרות אלפי משפחות לא יצליחו לטפס חזרה למעלה, אנחנו נהיה בבעיה. חלק מהאנשים אולי שואלים את עצמם איך זה יכול להיות.
כן, נכון.
אז אנשים שבעצם או איבדו את מקום עבודתם, חלקם חזרו חזרה, אנחנו עדיין בשיעורי אבטלה שהם פי שניים ממה שהיה לפני המשבר.
נכון, למרות שהיה איזה שיפור, שחזר, היה שיפור בחודש האחרון, נכון, אבל עדיין אבל זה הרבה מאוד.
גם מי שחזר לעבוד, לא תמיד חזר לעבוד באותו שכר, חלק חזרו למשרות חלקיות, חלק לקחו הלוואות, נקלעו לחובות, והם נמצאים במצוקה מאוד מאוד קשה, ואנחנו, יש לנו ממש, אנחנו צירפנו 20,000 משפחות, סך הכל, אנחנו נראה ארגון גג שעובדים יחד עם רשת של 200 עמותות, בכל המגזרים בחברה הישראלית. תרום הקורונה, הרשת הזאת תמכה ב-60,000 משפחות, היום אנחנו כבר מסיים ל-80,000 משפחות, וזאת סיטואציה מאוד מאוד בעייתית. אנחנו גם רואים שיש בהשוואה לתרום הקורונה 233,000 משפחות חדשות למעשה שנקלו למצוקה כלכלית. אני יודע שאני הרבה מדבר על, אז הנתונים הם באמת מאוד מאוד קשים, יש גם דוחות חדשות וגם מי שהיה אני לפני כן מצבו החמיר. אני כן רוצה להצדיע על משהו שאולי יכול להראות מעט אופטימיות. אנחנו היום פרסמנו את הדוח ובנושא הגשנו אותו בכנסת בדיון ביום מיוחד שיזמה שבתוש ועדת עבודה והרווחה, חברת הכנסת אפרת רייטן, בהשתתפות שר האוצר ושר הרווחה מאיר כהן, ואני פעם ראשונה, אני כבר 20 שנה בתחום הזה, פעם ראשונה ששמעתי שר רווחה שאומר שזאת אחריות של המדינה לטפל בנושא של עוני ואי ביטחון תזונתי. חייב להגיד לך שאני התרגשתי, מכיוון שאנחנו הרבה שנים מנסים לאתגר את המדינה, לקחת אחריות. אנחנו לא חושבים שזה תפקיד שלנו, של העמותות או של הציבור או של הפילנתרופיה. אנחנו יכולים לסייע, להיות גורם משלים, אבל זה לא צריך להיות תחת הכתפיים שלנו. ופעם ראשונה שבאמת יש, הגדילו את התקציב לאי ביטחון תזונתי למעלה מ-100 מיליון שקלים, כמחצית מהם יהיו בבסיס התקציב, זה פעם ראשונה שזה קורה. זה אומנם הרבה פחות, אפילו ממה שאנחנו בארגון לתת, חילקנו
מזון. כן, זה לא מספיק, אבל זה משהו, לפחות יש, לפחות יש מודעות.
אבל זאת אולי התחלה שיכולה להעיד על זה שמשהו אולי ישתנה, אנחנו חייבים להאמין בזה. הבעיה של העוני והביטחון התזונתי היא יותר מדי גדולה, היא נמצאת בכל המגזרים. יש המון אנשים שכפי שגם את אמרת שהם עובדים, עובדים במשרה מלאה.
זה הסיפור, זה הסיפור הגדול.
גם שמענו את מירי מדברת קודם.
נכון. אבל מירי זה אולי מצב חריג, אבל אתה יודע, אני מדברת על זה ששני בני זוג עובדים, והם עדיין, הם לא עניים, אבל עדיין לא יכולים לגמור את החודש, והרבה יותר מזה. אירן, אנחנו חייבים לסיים, אני מבטיחה להמשיך ולטפל בזה.
מי שרוצה דרך אגב לקרוא את הדוח המלא, יכול להיכנס לנו לאתר.
תמיד.
אני מקווה שהשיחה שלנו הבאה תהיה אולי טיפה יותר.
אמן ואמן. מנכ"ל ארגון לתת, אירן ויינטראוב, תודה רבה.
תודה לך.
שלום, שלום. טוב, באותו עניין, אבל מאוד זווית, אתם יודעים, חורף, חשבנו שתהיה סופת קרמל, שהיא תהיה סופה, מה שנקרא סופה אמיתית, אבל בסך הכל חורף, ועדיין קר מאוד לאנשים, יש הרבה מאוד דרי רחוב, גם בתל אביב, גם בירושלים. עמותת לסובה, עם עורך הדין גלעד חרי, שעומד בראשה, מטפלים בדרי הרחוב, עורך הדין גלעד חרי, שלום.
שלום וברכה, שמעתי חלק קטן מהרעיון עם קודמי, רן ויינטראוב,
כן.
חברי, אז לגבי הבטחת מזון, אנחנו עוסקים גם בתחום הזה, התחלנו למעשה בהבטחת מזון, ואנחנו מעשה הראשונים בארץ שהקמנו בתי תמחוי במגזר החילוני. זה חייבים להדגיש, במגזר החילוני.
יפה.
אבל אני רוצה לעסוק בדרי רחוב.
אני רוצה לדעת, כן, כי יש הרבה מאוד דרי רחוב, היו גם מקרי פטירה, ואני רוצה לדעת מה עושים איתם, כי הרבה פעמים, אתה יודע, כשפונים לדרי רחוב, הם לא רוצים להתפנות, הם רוצים להישאר שם, וזה לא אנושי, וזה לא... צריך לטפל בדבר הזה.
אז בואו אני אגיד לכם מה אנחנו עושים בנושא הזה, ואני אתחיל באלה ש... בקבוצה הקטנה יותר של אלה ש... רוב זמנם משקיעים בצריכת סמים ואלכוהול, כל הווייתם בסם ובאלכוהול, והם לא מוכנים להגיע למעונות. יש לנו 13 מעונות ובתי מחסה, אבל הם לא מוכנים להגיע, כי הם, לא, אצלנו קשה לסרוך בתוך המבנה, בתוך המעון, את הסמים ואלכוהול. אז האנשים האלה גרים ברחוב בכל ימות השנה. בימים האלה של הסערה, ביוזמת עיריית תל אביב, אנחנו מדברים על תל אביב
כן,
כרגע.
כן, תל אביב.
נפתח שלשום מקלט, בחירום, בדרך יפו 44, דרך יפו תל אביב 44.
אבל מה עושים? באים לאסוף אותם, אם, לוקחים את
כל
האנשים?
אדם, כל אדם יכול לבוא, לקבל מזרון, שק שינה, אוכל, ולא יראה תחת כיפת השמיים.
מדובר ב-100 איש בתוך תחומי תל אביב, זה מספיק? המקום הזה בדרך יפו 44 מספיק ל-100 איש?
לא רק שהוא מספיק, לצערנו... יש כאלה שגם לא מגיעים גם לשם, אני לא יודע איפה הם מתחבים בימים האלה של הסערה והגשם. הלילה, אתמול היו שם 13 איש. הלילה היו יותר, בוא נגיד שיהיה כפול, אבל זה, יש שם יכולת לקלוט שם גם 200 איש.
אז אני רוצה לסיום לשאול אותך, עורך הדין גלעד חריש, מי שלא בא, אתם באים אליהם, או אנשי העירייה באים אליהם, ואומרים להם, בואו חברים, רק ללילה הזה, שלא יהיה קר.
לא, לא רק ללילה. כן, אז בפירוש, עיריית תל אביב, היחידה לדרי רחוב, מסתובבת בריכוזים המתאימים, איפה שנמצאים חסרי הבית, מחכים לנו, או לא מחכים לנו, אנחנו רוצים אותם לעזור להם, ומשכנעים אותם להגיע אלינו למקלט. אף אחד לא יודע על המקלט, אם מלא היו באים לשם, באים, נציגי העירייה היו מגיעים
לבוא?
אליהם.
זה מה שחשוב, הם מסכימים לבוא בסוף?
יש כאלה שמגיעים, ויש כאלה שהם כבר... לצערי, את ראית מקרה שאחד או שניים נפטרו מהיפותרמיה.
נכון.
להכריח אנחנו לא יכולים, ממש לא יכולים, אבל משכנעים ונותנים להם גם שם לבוש חם, ומבקשים בואו איתנו, הנה פה זה באזור קרוב, בואו איתנו, גם מסיעים אותם אלינו.
שוב נחזור עורך הדין גלעד חריש, דרך יפו 44, זה המקום?
דרך יפו 44 בפסאז' במרתף, יש שם את כל מה שצריך כדי לעבור את הסערה, בביטחון ובבריאות.
ולא רק
זה בנוסף, זה בנוסף, אמרתי קודם, יש לנו 13 בתי מחסה ומעונות מסודרים, ששם זה הרבה יותר מרווח, הרבה יותר מסודר, עם כל השירותים האפשריים, עם הטיפול, עם שלוש ארוחות, כל מה שצריך.
טוב, אנחנו חייבים לעצור, עורך הדין גלעד חריש, לסובה, תודה רבה.
תודה לכם.
שלום, שלום, להתראות. נועם רוקח לסיום, סמנכ"ל השקעות אנליסט, אהלן נועם, מה קורה?
אהלן ענת.
יש אופטימיות פתאום, למה?
טוב, לאחר שסופת קרמל נראתה יותר אתמול, אתה דומיננטית יותר אתמול בבורסות.
מה, אל תגיד לי שזה משפיע על הבורסה לגמרי, אה?
אז היום יש לנו איזשהו תיקון, אצלנו המדדים עולים בערך בכ-1%, מצטיין מדד הבנקים ב-2% ועשירית, כך גם באירופה עליות של כאחוז, וארצות הברית פתחה בעליות S&P ונאסדק בערך כ-0.6.
אתה יודע שבדרך כלל כשאלה עולות אז הדולר יורד, והיום כאילו ישרו קו כולם, למה זה?
נכון, הקורלציה באמת עבדה כשהדולר התחזק בהם של ירידות, היום הוא עדיין משאיר, כדי שנראה אם זה באמת מגמה או שהקורלציה נשברה, נצטרך לראות עוד איזשהו יום. מוקדם להגיד, אבל היום הדולר לפחות מתנהג ב-3.17. אני גם אגיד ענת שמה שככה דוחף את השווקים קצת זה דוחות לא רעים של מייקרון בתחום השבבים, דוחות לא רעים של נייקי שפורסמו היום, דיווחים שהמתנגדים בסנאט הדמוקרטיים לתוכנית התשתיות כנראה עוברים איזשהו תהליך של פשרה ביניהם.
מעניין מאוד מה שאתה אומר, כי בבוקר זה נראה אחרת לגמרי, אבל נראה. אנחנו חייבים לסיים, נועם רוקח, אנליסט, תודה רבה נועם.
תודה.
להתראות. איפה הכסף? סיימנו, עורכת יעל איילון, מפיקה מעלי בנימין, אבל השידור איתנו איציק אהרון, בדיגיטל ירון זאבי, דוד זבולוני ועמיתי דואק. בן כספית ואריאל דד מיד יבואו, אני אבוא מחר ב-4. שלום, שלום.